אוקיי, ברוכים הבאים לפיק סיקס, פודקאסט הפוטבול בעברית של אורן גרינמן, אני כאן יוסי כהן, וזהו אורן, התחיל האוף סיזן בעצם, האבק והשמחה של הסופרבול התפזרו, ואנחנו בעצם עושים פרויקט שבו בכל שבוע אנחנו נסתכל על אחת מקבוצות ה-NFL, יש לנו 32 קבוצות, אם אני זוכר, בספירה האחרונה.
נכון.
והיום אנחנו פותחים עם אחת הקבוצות, אולי, אני לא יודע אם להגיד, מאכזבות, מהנות, אולי שתיהן ביחד. הבאפלו בילס, בבית ה-AFC איסט, בית שאני מכיר ועוקב אחריו מקרוב הרבה מאוד שנים בתור עד של הג'ט. ואני לפני שלוש שנים, לא זוכר, שנתיים, שלוש, החלטתי שנשבר לי מהג'ט.
נשברת, כן.
ונשבר לי מהכישלונות, ונשבר לי מהקבוצה הלוזרית הזאת, וחיפשתי קבוצה יותר לוזרית מהג'ט, ומצאתי, לא רחוק מדי, אפסטייט ניו יורק, קבוצה בשם בפלו בילס, שאני זוכר אותם בתור לוזרים היסטריים עם 4 הפסדי סופרבול לשנות ה-90, והיום אורן אנחנו גם כן מתחילים באיזה מסורת חדשה, ואני מקווה שתהפוך להיות דבר של קבע פה, אורחים בפודקאסט, והיום ברוך הבא אבי רייכל,
תודה רבה.
מה שלומך?
בסדר גמור, מאושש חודש אחרי האכזבה השנתית הרגילה.
אז אוקיי, אז אבי, בוא באמת, קודם כל נתחיל מזה שכמובן אתה אוהד של בפלו בילס, ולפני שהתחלנו פה הקלטה, אמרת לי ברוך הבא למועדון, שאני לא יודע אם אמרת מועדון ללוזרים או לא, אבל אז בוא נשים את זה בצד. בוא, למי שאינו יודע, בפלו בילס זה קבוצה עם היסטוריה ארוכה ומפוארת, מייצגת את העיר בפלו שחוץ מהבילס, נכון, יש שם גם קבוצה טוקי, אם אני לא, אם אני זוכר
יש,
נכון,
אבל... יש, מאכזבת לא פחות.
כן, אבל הבילס זה הכל, הבילס זה הכל, מניו יורק, מבעצם בוסטון ועד טורונטו, אני חושב שאין קבוצה שאהובה ואהודה יותר מבפלו בילס, אז בוא קודם כל תספר לנו כמה מילים עליך, אבי, ואיך הגעת בכלל להיות אוהד בילס?
אוקיי, אז האמת שיש פה, יש פה אחלה סיפור, אז נעים מאוד, אני אבי, בן 50 היום, אנחנו חוזרים לאמצע שנות ה-80, ככה גיל 12-13, ערוץ המידל איסט מתחיל לשדר פוטבול, הנהלים האמריקאים במזרח התיכון, ואני והחברים שלי מתחילים לראות, צריכים לבחור קבוצות, אני מפסיד בהתערבות, ולכן החברים שלי אומרים לי, אתה צריך לבחור קבוצה על הפנים. אתה יודע, כולם לוקחים את הקבוצות הרגילות, הניינרס, הג'יינטס, הקאובויז, כל הקבוצות, השמות הגדולים והמקומות, איפה אומרים לי, אתה צריך לבחור קבוצה על הפנים, ממקום שהוא באמת איזה חור שאין שם כלום, אנחנו מסתכלים ככה בטבלה, ואנחנו רואים את ה-2-14 בפלו בילס, ואני אומר, יאללה, בסדר, זאת תהיה הקבוצה שלי. האמת היא שנקרא, זה התהפך די מהר, שנה אחרי זה הגיע מרב לוי האגדי, והתחיל להביא את החבורה של ג'ים קלי וטרמן תומאס, ובאמת הזכרת את הארבע שנים בסופרבול, וארבעה הפסדים רצופים. זהו, מאז אני עם הבילס, אוהד שרוף, בילס מאפיה.
קופץ דרך שולחנות? קופץ דרך שולחנות?
אני לא קופץ על שולחנות, אבל יש פה קעקוע יפה של הבילס, ו...
זהו, מי שלא רואה, לא יכול לראות שאבי פה הופיע עם כל הגיר המלא, אמנם לא רואים את הקעקוע, אבל תאמינו לנו, זה מאוד מרשים.
כן, נוסע כמעט כל שנה לראות אותם בבאפלו, וזה באמת חוויה מטורפת להיות במשחק באורצ'רד פארק, אז ככה מי שמחפש רגע את החוויה מסביב, לפוטבול, את המנגלים שמתחילים ב-8 בבוקר במינוס 10 מעלות, זה באמת חוויה פסיכית, וזהו, אני עם הבילס כבר הרבה שנים, יש לי כבר בנים שהייתי עכשיו בחוויה, זה בילס מאפיה.
וסוף סוף נראה שזה חוזר, הוא נראה שהבילס בקאמבק, אבל כמו אז, גם היום, מפחידים את המשחקים הגדולים.
כן, נכון, תראה, אנחנו בהחלט לא צריכים ללכת רחוק מדי כדי לזכור את ה-17 שנים בלי פלייאוף,
נכון,
שנגמרו ב-2017, אז השנים האחרונות זה תחושות מעורבות, זאת אומרת, יש פה באמת אחלה קבוצה, קבוצה מענה, אחת הקבוצות הטובות בליגה, אם מסתכלים על הרגולר סיזן רקורד בשנים האחרונות, הכי טובה ב-NFL, 5 הופעות פלייאוף רצופות, כל שנה מעל 10 ניצחונות, אז בהחלט יש סיבה ליהנות מפוטבול בבאפלו, אבל אנחנו פה בשביל הלומברדי, ו... כל עוד לא מצליחים לשבור את תקרת הזכוכית הזאת, יש בהחלט הרבה תסכול והרבה שאלות, למה שנה אחרי שנה מתנפצים אל מול הצ'יפס בפלי אוף, למרות שברגולר סיזן מנצחים אותם, ורגע, מה צריך לעשות כדי לשנות את זה?
אז בוא באמת תרף אני אתן לאורן לצלול לידע הנרחב שלו, של מה שקורה בליגה מבחינת שחקנים, ואני תמיד אומר, אורן, אני, כעין וכאפס לעומתו מבחינת ידע, מה קורה? אני מכיר את השחקני ההתקפה הטובים, אני מכיר את המאמנים, פחות את השחקני ההגנה.
יוסי, לא מכיר שחקן הגנה אחד בליגה.
למה? אני מכיר את קריס ג'ונס. קריס ג'ונס מהצ'יפ ופרד גרינלו מהניינר.
טוב, זה היה עכשיו סופרבול, אבל לפני שלושה שבועות, לא יודע אם קראת גם את זה. וגם היית צריך להגיע עד לווגאס כדי להכיר אותם.
בסדר, בסדר. אבל רגע, אבי, בוא נעשה שנייה סדר, אני אגיד לך. בוא באמת נשאל, מה קרה, ואני אמרתי, יש לנו, אנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה לפני חודשיים, במטרה להתכונן ולהיכנס לאווירה של הפלייאוף, החלטנו שדי, נמאס לנו לדבר בינינו, בוא נעשה איזה משהו כזה שגם אנשים אחרים ישמעו, ווואלה! מעל 100 מאזינים, תקשיב, זה מאוד מפתיע ושפו גדול לנו, וסך הכל ככה הגעת אלינו גם דרך הבלוג של אורן, אבל בוא תסביר לי מה לא עבד בפלייאוף האחרון. היה נראה שכל התנאים בשלו, הקבוצה הגיעה לפלייאוף ברצף ניצחונות מטורף, שבסוף שם אותם במקום השני ב-FC, קיבלו לארח משחק בית את פיטסבורג, והסוף סוף סוף מגיע הנמסיס, פטריק מהומס, אתם בבית, אווירה, רעש, חשמל. אגב, היית במשחק הזה?
לא, השנה הייתי במשחק בלונדון, שנה שעברה הייתי בהפסד לסינסינטי בדיוויז'נל בבאפלו, חוויה קשה, קשה להיות בעיר אחרי הפסד שובר לבבות כזה.
אז מה קרה השנה? איך זה לא עבד? למה זה לא עבד?
תראה, צריך לזכור שקודם כל פוטבול זה בסוף game of inches, ואתה יודע, אנחנו יושבים פה ומנתחים עבד ולא עבד על משחק שנגמר בשלוש נקודות, ואפשר לדבר על מהלכים מאוד ספציפיים שאם היו קוראים טיפה אחרת, המשחק היה נגמר אחרת. המשחק דווקא התחיל מצוין בשביל הבילס, מחצית ראשונה טובה, הובלה של 10 נקודות, נראה מצוין, משחק הריצה עבד יופי, ובסך הכל לקחו את מה שהצ'יפס נתנו להם, והיה נראה שזה בדרך הנכונה, אבל אז בא החצי השני, הצ'יפס באמת השנה עם הגנה מצוינת, עשו את ההתאמות הנדרשות, והתחילו לעצור את הבילס, ואתה יודע, פציעות זה אף פעם לא תירוץ, אבל צריכים לזכור שהבילס הגיעו בהגנה עם חוסרים מטורפים, שהלכו והצטברו בשבועות האחרונים, ונסתכל על עמדת הליינבקר, ששם מעבר לפציעה של מילאנו בתחילת העונה, שאתה מאבד את השחקן הגנה הכי טוב, פתאום אתה גם עולה בלי טרל ברנארד, שהיה מעולה לאורך כל העונה, וגם בלי המחליפים, ובעצם פותח עם אי-ג'י קלן, שהיה על הספה בדרך לטיול משפחתי שבוע קודם, ובצד השני יש לך את אנדי ריד, שיודע לזהות את המיסמאץ', ופתאום קלסי, שהיה ככה די מגומגם כל העונה, יכול לחגוג על באמת פנסיונר איתי שהוא מומחה נגד הריצה, והמשחק הלך והתהפך. עם כל זה צריכים לזכור שאתה יודע, ג'וש לקח את הכדור ועשה דרייב מעולה, ובעצם היה לנו פרסט אנד 10 מה-29 שלהם עם 2 דקות וקצת לסוף, ופה יש הרבה ביקורת בעצם על איך שהקבוצה התנהלה, כי בשלב הזה כבר לדעת רבים וטובים היה צריך to milk the clock.
זהו, אתה חושב שהוא היה אגרסיבי? אתה חושב שהוא היה אגרסיבי מדי
לאנזר? לדעתי, תראה, קל נורא לשפוט בדיעבד, ואם דיון דוקינס מחזיק את קריס ג'ונס עוד חצי שנייה, אז ג'וש עושה שם טאצ'דאון קל כליל שקיר ולוקחים את היתרון, אבל עדיין שאלה האם זה לא היה מוקדם מדי, אפילו אם אתה מבקיע את הטאצ'דאון דקה 50 לסוף לתת למהומס את הכדור האחרון, ולדעתי בטח שהיה צריך ללכת על פרסט דאון ועל להמשיך בקצרים.
כן, פילגול, לפחות פילגול קל יותר, אתה יודע.
כן, עוד פעם, לדעתי גם לבעוט פילגול בשלב הזה זה לא נכון. זאת אומרת, לבעוט פילגול, ועזוב את זה שטיילר באס כדי להזכיר את הלוזריות, עושה עוד פעם וייד רייט ואנחנו מפסידים ככה, אבל בוא נניח שבאס מבקיע את הפילגול הזה. אז מה, אז אתה נותן למהומס את הכדור עם דקה 50, שני טיימאוטים, כשכל המשחק כמעט ולא עצרת אותם מלהפקיע. אז בעיניי זה המקום שהיה צריך ללכת אגרסיבי, להגיד אני הולך לנצח את המשחק, לנסות לא להשאיר להם את הזמן על השעון,
אבל במנות קטנות.
כן, ללכת במנות קטנות, להשיג את הפרס דאון, ללכת גם על פורס דאון, העובדה עוד פעם, בסדרה האחרונה היו הרבה מהבעיות שנשארו לבילס, ריצה בפרס דאון ש... שהיא ברורה, הגנה מחכה לה ולא מביאה לשום דבר, ואחר כך שני ניסיונות ארוכים, עוד פעם, אחד מהם בגלל מהלך גדול של קריס ג'ונס לא הצליח, השלישי ההגנה של הצ'יפס ידע להיות מוכנה, כמו שהיא ידע להיות מוכנה בסופרבול, המהלכים האלו של הניינרס, ואז פילד גול שהחטיא אותו, אבל זה מכסה בעיניי על החלטה לא נכונה בכלל ללכת עליו,
תגיד לי אבל, בתור רועד, בדרייב האחרון שיצאתם אליו, התחושה הפנימית שלך, מה אמרה? הולכים להיות הפסד?
תראה.
כמו שאני כבר, אתה יודע, גם עם הבילס וגם עם הג'אטס כבר התרגלתי, לא לקוות.
פה באמת יש את מה שנקרא את הסקאר טישו של 40 שנה כמעט של הפסדים כאלה, שגם שיש לך את ג'וש וגם שאתה יודע שג'וש הוא הכי טוב בליגה, אולי חוץ ממהומס, בלעשות את הדרייבים האלו, אתה עדיין מצפה שיקרה פה איזה נס. ספציפית מול הצ'יפס, התחושה בדרייב הזה הייתה טובה, כי יש לך את ג'וש, והוא עשה את זה כמה וכמה פעמים השנה, אז אתה מרגיש שג'וש יכול לעשות את זה. הקונצרן הוא מה-13 שניות מלפני 3 שנים, שאם אתה משאיר לצ'יפס דקה, אז אפילו אם הוא עושה את זה, זה לא נגמר. אז קשה להגיד שהרגשנו כבר שהולכים לנצח, אבל ככל שהדרייב יתקדם ואתה כבר מריח את האנזון, אז ברור שהייתה תחושה שאפשר לעשות את זה, ולכן, אתה יודע, גם האכזבה, זה Game of Inches, ואפשר לדבר עד מחר על סכמות ומאמנים והכל, אבל בסוף רגע לצ'יפס יש את האקסקיושן הזה, בפלי אוף שבהם הם נהיים כמעט פלואולס ומצליחים להרים את עצמם וכל האחרים מסביב ממשיכים לעשות את הטעויות ולהשאיר את הגביעים אצל מהומס וקלסי וריד.
תראה, כן. אבל העניין הוא כזה, תראה איזה כיף זה להיות אוהד של בריידי, אוהד שמהומס משחק בשבילו, שאתה יודע שלא משנה מה לא יהיה, הוא יוביל את הדרייב האחרון וינצח, יעשה, עזוב, מהומס בסופרבול, ותשמע, הייתי שם פעמיים, פילגול, אתה יודע שאין מצב שהוא לא יגביא את הפילגול הזה, אתה יודע, אתה מתפלל שזה רק ייגמר בפילגול, ולא בטאצ'דאון. אוקיי, בסדר, אז בוא, עוד עונה נכנסה להיסטוריה, ועוד עונה שהבילס מתקרבים, אבל זה לא מספיק, ואגב, שאלה אחרונה בהקשר הזה, דיברנו תמיד על החלון, חלון ההזדמנויות, האם אתה רואה שהחלון של הבילס עדיין קיים שם, עם זה שבשנה הבאה יהיה לך את ג'ים הארבו עם הרברט, הולכים להיות סופר פאוור, ואני אומר לך את זה, כבר עכשיו אני חותם על זה. עדיין מהומס, בורו חוזר מפציעה, ואני מניח שסינס יהיו בסדר. יש לך עדיין את למר, את המפלצות האלה שם מבולטימור. זאת אומרת, ואני לא יודע מה הולך להיות עם טוע במיאמי, אבל בוא נגיד שבגדול זה הקבוצות. איך הבילס יכולים, אחרי השנה הזאת שלא צלחו את הדבר הזה, להסתכל על השנים הקרובות ולהגיד, וואלה, יש לנו צ'אנס.
אז תראה, אני חושב שאסור לשכוח בתוך כל הרשימה המכובדת הזאת, ושכחת גם את יוסטון עם סטראוד.
נכון, יש את סטראוד, אבל הוא עדיין צעיר, נכון, אתה צודק.
אבל הבילס יש את ג'וש אלן, ורגע, אני חושב שכמעט כולם הסכימו שחוץ ממהומס, ג'וש אלן היא second to none ברשימה הזאת, וכל עוד ג'וש אלן נמצא ומשחק ברמה גבוהה, צ'אנס בטח יש. מצד שני, כמו שאמרת, זה לא הולך ונהיה יותר קל, זאת אומרת, אתה יודע שאתה תמיד יצטרך ללכת לאיזה דוג פייט כזה, עם 4-5 קבוצות ממש טובות כדי להגיע, אבל צ'אנס בטח יש, עוד פעם, כשיש לך קוסם כמו ג'וש אלן על המגרש, אתה עולה לכל משחק בידיעה שאתה יכול לנצח, בסך הכל גם הבילס מנצחים הרבה יותר ממה שהם מפסידים, צריכים להביא את זה למצב שהם מנצחים את השלושה או ארבעה החשובים בפלי אוף, כדי לקחת את זה עד הסוף, אבל החלון בטח לא נסגר, אבל בהחלט כואב על כל שנה שג'וש כאן, ואתה לא לוקח את הלומברדי, ואפילו לא מגיע לסופרבול, אז זה בהחלט מתסכל, בטח יש תקווה.
יהיה יותר קשה אבל שנה הבאה, כי הפטריוטס מתקדמים ממק ג'ונס, אז הם יכולים להביא פתאום איזה דרייק מיי או ג'יידן דניאל, אז אתה יודע, גם אם זה לא יהיה, אני לא מדבר על קיילב ווילמס אפילו, גם אם זה לא יהיה מהשנה הזאת, אז משהו שם בשאיפה ילך לכיוון הנכון. אירון רוג'רס חוזר, גם כן כמעט ולא הזכרנו, וגם כן תהיה התפתחות מעניינת בתוך הדיביז'ן. טוב, יוסי, אתה רוצה שנעשה איזשהו סיכום מהיר של שנה שעברה, כמו שחצי סיכמנו?
לא, אני חושב שהשנה שעברה כבר נכנסה לספרים, אני חושב שבו באמת נדבר איפה הבילס נמצאים לקראת השנה הבאה, קודם כל מה קורה עם המאמן, האם אנחנו סומכים עליו אחרי שבע שנים של כישלונות, ואני מבחינתי, תקשיב, אבי, אורן, אני, עונה רגילה, לא מעניינת אותי עונה רגילה. עונה רגילה זה נחמד, זה כיף, להעביר את החבר'ה עם חברים, לראות משחקים, פצח גרעינים, המאני טיים זה הפלי אוף, אנחנו בליגה הזאת בשביל טבעות, שאל לדן מרינו שסיים את הקריירה עם אפס טבעות וכולה סופרבול אחד, שאל את פארף שסיים עם כולה טבעת אחת, רוג'רס עם כל הכבוד, כמה שמדברים עליו, אחד הגדולים בכל הזמנים, טבעת אחת, אז ג'וש אלן תקשיב, הוא מדהים, אני מת עליו, וזה אגב הסיבה שעברתי לא עוד את בפלו, כי סוף סוף ראיתי קווטרבק שאפשר להזדהות איתו. מה בפלו, איפה היא עומדת לקראת שנה הבאה, ואני יודע שיש להם איזה בעיה קצת עם הקאפ, אורן בוא תיתן טיפה סקירה, כן. ואז בוא נשמע איך אבי מסתכל על זה בתור
כן. עוד. בוא נתחיל מזה, אתה דיברת על הפער בין העונה הרגילה לפלי אוף, אז אני מסתכל כרגע על מקדרמות, על המאמן הראשי, ואני שואל את אבי בתור נציג הבילס מאפיה, כמה אתם עדיין מאמינים במקדרמות? אני מסתכל על מה שקרה בעונה שעברה, על הפכפכיות בעונה הזאת, ועל באמת, הייתה מכת פציעות לא פשוטה, אמרת מת מילאנו שהוא בעיניי יחד עם פרד וורנר הליינבקר הכי טוב בליגה, אבל זה ממש לא היה רק הוא, ומצד אחד אני אומר, טוב, הוא עדיין הצליח להחזיק את ההגנה, יוניט טופ 5 בליגה, עם כל הפציעות האלה, טרי ווייט וקיירי לם נפצע וחזר, ומי יודע שם, פיליפס וג'ון, כאילו כולם נכנסו יצאו, הליינבקר בכלל, אתה יודע, שיש לך כמה פציעות מפוזרות בהגנה, זה משהו אחד, אבל שיש לך כל כך הרבה פציעות בעמדה ספציפית, זה יכול לחרב לך תוכנית משחק לגמרי. אז כמה הביטחון עדיין חזק במקדרמות אחרי מה שקרה בעונה שעברה?
אז אני חושב שהוא באמת נמצא בנקודת שפל, ואם אנחנו חוזרים לאמצע העונה, אולי לרגע השפל של העונה, הפסד לדנבר, כשדנבר מחטיאה את הפילד גול, אבל יש דגל של 12 אנשים על המגרש, ואז הם בועטים שוב ומנצחים, הבילס יורדים ל-5-5, מפטרים את קן דורסי, את האם ההתקפה, ובאותו רגע הסיכויים לפלי אוף נראים די אבודים, וזה באמת רגע שפל גם בביטחון של מקדרמוד. באותו שבוע פורסמה כתבה תחקיר מאוד גדולה, זה אוטלט מידיה כזה בארצות הברית, שדי צלבה את מקדרמוד גם על היחסים שלו עם עוזרי מאמן ועם שחקני עבר, והעלתה את הציטוט הבאמת דבילי שלו על תקשורת טובה בין המחבלי אל-קאידה.
כן, של ה-9-11. תסכים אותם למי שלא ראה את זה, זה הזיה מוחלטת. אתה יכול טיפלת את הרקע למי שלא מכיר?
זה משהו מלפני כמה שנים שהוא רצה לתת לשחקנים דוגמה לתקשורת טובה וכמה תקשורת חשובה, הוא בחר את המחבלים שהשתלטו על המטוסים.
טובה.
כדוגמה לזה, הוא התנצל על זה כבר 100 פעם מאז, אבל העלו את זה מהאוב,
ובאמת... אבל שמה שסיפורים כאלה עולים, אתה מבין שזה כבר ממש העדים האחרונים של הדלק במיכל הקרדיט של המאמן.
לגמרי, ואי אפשר לברוח מזה, שבאותו שבוע הרוחות בבפלו היו בהחלט יאללה, בוא ניפטר ממנו, זה לא יכול להיות. יש פה גם בכלל את השאלה עוד פעם על מאמן הגנה, והוא באמת מאמן הגנה מצוין, לאורך כל השנים הוא יודע לבנות סכמות טובות שמחזיקות הגנה טובה, אבל האם מאמן הגנה זה הדבר הנכון? מאז שהלך בריין דייבול לג'יינטס לפני שנתיים, התחושה היא שהתקפה הולכת אחורה ולא קדימה, הדברים לא זורמים באותה צורה טובה ואינובייטיב שהם זרמו, ועדיין הרבה אוהדים לא סלחו לו על ה-13 שניות והמחדלים שהיו ב-13 שניות באותו הפסד מטורף, כנראה במשחק הכי גדול ששוחק אי פעם בין שני קווטרבקים. אז בהחלט אצל האוהדים החבל מאוד מאוד קצר. התחושה המאוד ברורה הייתה שאצל הבעלים יש לו עדיין הרבה יותר קרדיט, תחתימו אותו.
יש שם איזה קשר, יש שם איזה קשר קרוב ביניהם, לא?
אין קשר מאוד קרוב, אין קשר אישי, אבל החתימו אותו על אקסטנשן לארבע שנים בשנה שעברה, והתחושה הייתה שעדיין הבעלים מאוד מחזיק מזה שהוא הפך את, נקרא לזה, את הקלצ'ר של הקבוצה, ולקח קבוצה ש17 שנה לא הייתה בפלייאוף, והפך אותה ל... מתמודדת לגיטימית, ולכן זה היה די ברור שלא הולכים לפטר אותו, אפילו אם היו מחמצים את הפלייאוף, ובטח לא אחרי הסיום עונה עם 5 ניצחונות רצופים והגעה לפלייאוף, אבל זה בהחלט אחת השאלות לקראת שנה הבאה, האם הכיסא שם יכול להתחמם, והאם אין פה איזה תסמונת אנדירית בפילדלפיה כזאת, של באמת, רגע, מאמן סבבה ועשה ובנה קבוצה, אבל האם הוא מסוגל לקחת אותה, את ה-next step, ואם בשנה הבאה, ונדבר תכף על האתגרים האחרים, סביב הסגל והקאפ, כן. עם עוד אכזבה זה בהחלט יכול לקרב. אני כן אגיד שבניגוד לתדמית שלו, מקדרמנד הוא לא מאמן שמרן, זאת אומרת הוא הולך יחסית לא רע בכלל, בטח בטופ 10 של הליגה, על פורס דאונים ודברים כאלה, אבל יש כזאת תחושה שבמשחקים הגדולים, ברגע האמת, הוא חוזר לשמרנות, והוא גם, כן. הוא לא עובר תקשורת כל כך טוב, זאת אומרת, הוא מדבר מאוד בסיסמאות של establish the run, control the line of scrimmage, complimentary football, כל בינינו שטויות האלו, שהאוהדים רוצים את הקבוצה של ג'וש אלן, עם כמה ריסיברים טובים, ולהעיף את הכדור למסירות ארוכות, ולשים 30 נקודות כל משחק, ודיפנס שמיפנס, אז, כן. אז יש פה קצת פער.
אבל אתה רואה, השנה הצ'יפס הראו, שגם בלי ביג פלייז, גם בלי הביג פליי פליירס, אתה עדיין יכול לקחת סופרבול, כאילו, מהום זה משהו מציא את עצמם חדש, שהוכיח את זה, לכל מי שבליגה ספקן לגבי הסגנון הזה. אבל בוא נעד, זה לוקח אותי בדיוק לשאלה הבאה, שדיברת, ההחלפה ב-OC, להחליף מתאם באמצע העונה זה מאוד מאוד טריקי, אני לוקח את זה לקבוצה שלי, האיגל, שעשו ממש מהלך הופכי למה שקרה לביל, אז הם החליפו מתאם הגנה, תוך כדי הקריסה, והם קרסו, והם היו מפספסים את הפלייאוף, אם היה לליגה עוד שבועיים בערך, אבל זה ממש מהלך הופכי ממה שהבילז עשו, אבל אצל הביל זה עבד, היה שם איזה ג'אמפ סטארט להתקפה, ברגע שג'ו ברדי נכנס לעניינים, הוא התחיל יותר לרוץ, התקפה יותר מאוזנת, הרבה ג'יימס קוק. כמה אתה מאמין שג'ו בריידי הוא האיש לקחת את ההתקפה לנקסט לבל, או לאיפה שהאוהדים היו רוצים שהיא תהיה?
כן, אז יש פה באמת עוד פעם תחושות מעורבות, כי אין ספק שהיה שם ג'אמפ סטארט, בטח בשבועות הראשונים, בריידי נכנס ופתאום היה 32 נקודות על הג'אט, 35 על האיגל, צחק כך איזה משחק שרמסו את דאלאס במשחק הריצה, וזה היה נראה יותר טוב. אבל ככל שהעונה התקדמה, הבילס די חזרו לג'עג'וע ההתקפי הזה, ככה סביב 21-24 נקודות. אין ספק שהוא שינה את הפילוסופיה בזה שהייתה מחויבות הרבה יותר גדולה למשחק הריצה, אבל בואו לא נפספס פה נקודה, הקבוצה לא נתנה, קן דורסי לא נתן לג'וש אלן לרוץ. זאת אומרת, הם באו לשנה עם אמירה כזה, ג'וש עושה יותר מדי, צריך לשמור על ג'וש, ג'וש, אל תרוץ, אל תשתמר.
אתה לא מסכים עם זה? אתה חושב שהוא שומר על הגוף שלו טוב? כי אני חושב שהוא שם את עצמו בסכנות מיותרות באופן סדרתי.
השאלה היא עד כמה. שום קיצוניות היא לא טובה, ונכון שאולי צריך רגע טיטונית דאון אליטל, אבל בסוף אתה לא יכול לוותר על הנשק הכי גדול שלך. ומה שקרה לבילס, שהם 10 משחקים לא עשו את זה, ואז ב-5-5 כשהם הבינו שאגב לקיר אמרו לג'וש, יאללה, אור ירוק, תעשה מה שאתה צריך, ופתאום ראית את ג'וש אלן עושה כל משחק את הריצות המשוגעות האלה, שהגיע לסיב בפלייאוף מול פיטסבורג עם טאצ'דאון של כמעט 50 יארד בריצה.
ואפילו יותר מ-50 נראה לי.
כן, אז אין ספק שזה חלק מהשינוי ההגנתי, התקפי, סליחה, הגדול שהבילס עשו, זה שחררו את ג'וש, פלוס משחק ריצה הרבה יותר טוב, אז זה הצליח. אם זה הצליח ואנחנו מתים על זה, לא כל כך, כמו שאמרתי לך, כי משחק ההתקפה הלך ודח, והמחיר של זה היה שסטפן דיגס, שהיה מדהים בחצי הראשון של העונה, והיה בקצב שאם הוא היה ממשיך אותו, שובר את כל השיאים של עצמו, ועובר את ה-1500 יארד, הלך ודח ככל שהעונה התקדמה, וממש הפך לאיזה סוג של נון פקטור, במשחקים האחרונים, עם 2-3 תפיסות, 20 יארד, אז, כן. אז יש פה רגשות מעורבים.
אגב, אני חושב שבמשחק שהפסדתם לצ'יפס, אני חושב שההתעקשות ללכת על דיגס, עלתה לכם במשחק ברבע האחרון.
תראה, אי אפשר לדעת, כי בסוף, אתה יודע, היה שם בומבה ל-60 ומשהו יארד, שהיא מסירה מדהימה של אלן, ודיגס השמיט אותה, זה קורה גם לטובים ביותר, אבל אין ספק שדיגס הלך ודח.
אני אשתף אותך בביקורת שיש ליוסי. יוסי חושב שדיגס הוא לא שחקן של משחקים גדולים, ואין ספק שהבילס ניסו להכניס אותו למשחק, הם נתנו לו לדעתי הנדוף מהבקפילד במהלך הראשון שהוא פימבל, ראו שהוא מנסים להכניס אותו למשחק, ויכול להיות שזה היה על חשבון שחקנים שיותר היו in their zone במשחק הזה, כמו קינקייד, בעיניי אחלה רוקי, ועוד הולך בוא נגיד מועמד מוביל לקפיצת מדרגה בעונה הבאה. אתה מסכים את זה שדיג זה לא שחקן של משחקים גדולים, שאתה יודע, התעקשו פה יותר מדי?
קשה לי להגיד את זה, גם בוא נזכור שאתה יודע, אולי זה לא בבילס, אבל דיגס במינסוטה עשה את המינסוט אמריקה נגד ניו אורלינס, אז זה שחקן שאני עדיין מחזיק מדיגס כ-WR1 בליגה, זאת אומרת אחד מהטופ 5, הבעיה זה שהוא צריך, בסוף כמו כל אחד, הוא צריך שיטה סביבו, הוא צריך עוד נשקים סביבו, הוא צריך שהגנה תדע לא להתמקד רק בו, ומה שהיה כמה שהוא היה לא יציב כל העונה, בסוף צריכים לזכור שגייב דייביס לא שיחק נגד הצ'יפס, ואז טרנט שרפילד משמיט פעמיים שם המסירות בטוחות של אלן, אז התקווה של הבילד זה שעם התאמות הנדרשות במערך הרסיברים שלהם, דיגס יחזור למה שהוא היה בחצי הראשון של העונה, זה קשה להאמין שמבחינה פיזית קרה שם משהו שפתאום הבן אדם הפך מאולי הרסיבר השני או השלישי בטבעו בליגה למישהו לא אפקטיבי.
כן, אני לא חושב שהוא איבד את זה, אני חושב שיש הרבה רעש מאחורי הקלעים, אולי הוא אמיתי, אולי לא אמיתי, שאתה יודע, כל אוף סיזן זה נראה שיש פה סיפור, הוא באיזה קלש עם ג'וש אלן, הוא לא רוצה להישאר, לא יודע, אני כבר זוכר לפני שני אוף סיזנים של סטיבן איי סמית, שאפשר לדבר כמה הבן אדם הזה הוא עיתונאי רציני, יש לו את המקורות שלו, והוא אמר בתוכנית, אני יודע בוודאות שסטפון דיגס לא רוצה להישאר בבאפלו. איכשהו זה חוזר על עצמו כל אוף סיזן.
אני רוצה להגיד עוד דבר, שנייה לפני שאתה עונה, וברשותך, וגם להרים לעוד הנחתה למשהו. אני חושב שתראה, אני באמת, אני חושב שאנחנו פחות או יותר רואים, התחלנו לראות פוטבול אותו דבר, ועם ניסיון של לראות שחקנים, זה הרבה עניין של שפת גוף, וזה הרבה עניין של אופי. תראה, לורנס היה שחקן מדהים, ריסיבר מדהים, אבל לא יעזור. הוא היה יכול להיות הרבה יותר טוב אם היה לו אופי הרבה יותר טוב.
אוקיי. מה, הוא לא נכנס ל-All of Fame בפרסט בלט, הוא במספרים טופ 3 בכל הזמנים, כאמרו, הוא הורס את הניינרס מבפנים, קלאש עם ג'ף גרסיה, הורס את האיגלס מבפנים, קלאש עם דונובן מקנאם, כן, זה משמעותי, זה קורה עם רסיברים בעיקר.
זה בקטע של דיגס, מבחינתי אני חושב שהוא די בדיחה, אני חושב שבאפלו צריכים משהו יותר טוב מדיגס, אבל קטון, תכף אני רואה, ובואו נחבר את זה לזה אם באמת, כי דיברנו על מקדרמות קודם ולא הספקתי לשאול, הסיפור הזה של בלצ'ק שעוזב את הפץ, נשאר בלי קבוצה, והיה איזה מין ספקולציות כאלה אחרות, האם הוא יכול להגיע לבילס, ובאמת, אתה יודע, זה כאילו להישאר באותו דיוויז'ן, וזה, היה לך שם איזשהו רצון, או איזה תקווה כזאת, לראות את בלצ'ק על הקווים באורצ'ארד?
לא, התשובה הפשוטה היא לא, גם אין שום דבר מאחורי הסיפור הזה, הבילס,
פשוט לא.
בצד ההגנתי אין בעיות, מקדרמונד הוא אחלה מאמן, כן. הגנתי, הוא גם קידם שם בחור בשם בובי בבצ'ק, שהוא כוח עולה, ולא היה שום דבר, אוהדי הבילס לא אוהבים את בליצ'ק ולא רצו לראות אותו. אני רוצה לחזור שנייה לדיגס.
לדיגס, כן.
אז בסוף ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. תראה מה קלסי עשה לאנדי ריד בסופרבול, ואם הם מפסידים, כל ההיסטורית עליו, ואם הם מנצחים, אז הוא, אתה יודע, הוא שחקן תחרותי ופאשנט והכל.
מסכים ב-200% עם זה.
דיגס, כן, לפני שנתיים בהפסד הוא היה מתוסכל ביותר, אתה יודע, גם הוא לא נהיה יותר צעיר, וכל הזדמנות כזאת הוא מבין שמרחיקה אותו מהטבעת, שתכניס או לא תכניס אותו ל-All of Fame בעתיד. שנה שעברה באמת היה שם כנראה איזה משהו, כי הוא עזב בסערה את חדר ההלבשה מיד אחרי ההפסד, והוא גם כזה אחד שאוהב בטוויטר לתת כל מיני טוויטים שאפשר לפרש אותם בהרבה דרכים. את העונה הוא פתח במסיבת עיתונאים ובא ואמר, אני רוצה להיות פה, אני רוצה to retire a bill, ומוסר העבודה שלו הוא מדהים, ואני חושב שאוהדי בפלו מתים עליו, ולכן אין לנו בעיה איתו, אבל יהיה הרבה רעש עליו גם באוף סיזן הזה, במיוחד כמו שאמרתי, שהוא מתודלק על ידי הנשיונל מידיה וכל מיני כאלו, ואח שלו בדלס שיורה טוויטים, אבל בוא נהרוג את זה מהר. לדיגס יש 31 מיליון דד קאפ היט אם הבילס ישחררו, יעשו לו טרייד, ולכן זה פשוט לא הולך לקרות. קבוצה שאין לה כסף בקאפ לא יכולה לקחת 31 מיליון, ולכן אין כמעט ספק שדיגס יהיה בבאפלו בעונה הבאה, והבילס יקומו ויפלו על האם הוא באמת יכול לחזור לראות כמו WR1 או לא, כי אם הוא ידח, אז אין ספק שההתקפה של הבילס נשארת בלי מספיק נשקים מוכחים.
אהבתי את זה שהוא אמר שאוהדי הבילס לא אוהבים את בליצ'ק, והם לא רוצים את בליצ'ק, אתה יודע, זה לא יאמן שבאמת המאמן הכי גדול בהיסטוריה מוצא את עצמו באופסין הזה, בלי אף אחד שרוצה אותו בכלל. זה מטורף בעיניי, תקשיב.
תשמע, המוניטין שלו חטף מהלומה ב3-4 שנים האחרונות, כן? תמיד היה את הוויכוח הזה, מי יותר אחראי לשושלת, בריידי או בליצ'ק, ואתה יודע, עכשיו יכולת לבחון את זה כמעט בתנאי מעבדה. בריידי הלך לקבוצה אחרת, מאמן אחר, בליצ'ק נשאר בפייטריוטס, אמנם לא היה לו קווטרבק, משמעותי, אבל אתה בדקת את זה, ותשמע, יצאו מפה מסקנות, ואתה רואה גם שחקנים מתבטאים את זה.
ברור שאתה צריך קווטרבק, דיברנו, אתה חייב שיהיה צימות של מאמן וקווטרבק, אבל להגיד שבגלל ה3-4 שנים האחרונות, בליצ'ק, תקשיב, הסיסטם שהוא בנה מסביב לבריידי בפטריוטס, פעם אחר פעם, במשך 20 ומשהו שנה, אז לא, תראה, אני גם אישית לא אוהב אותו, כן? כי אני, אתה יודע, אוהד ג'ט והאוהד של הביל, זה בסדר. אבל, תראה, אני חושב, ובזה נסגור, ובואו ניכנס למה צריך לעשות באוף סיזן, ופה אתם באמת הרבה הרבה יותר מבינים ויודעים ממני. אני חושב שבמקרה של בפלו, זה צריך להיות סיפור כמו של אנדי ריד, שסיים את דרכו באיגלס עם הרבה הרבה אכזבות והרבה כישלונות, ואז הגיע טרי לקנזס, ובא לו מהשמיים פטריק מהומס, והוא פשוט נסע, זה לא יאמן, באמת, אתה יודע, ואני חושב שלא היינו מדברים בכלל על אנדי ריד כאול אוף פיימר, אם הוא לא היה עושה את ה... כמה הוא כבר? 12 שנים שם בצ'יפס? אני כבר לא זוכר מתי הוא הגיע לשם. אני חושב שהבילס צריכים קיקסטארט, הבילס צריכים קיקסטארט של מאמן, ומישהו שיקח את ג'וש אלן וימנף אותו לפנתיאון הזה שהוא צריך להיות בו. אוקיי,
כן, אני רק אגיד משהו על זה, כן. אני רק אגיד משהו כן. על זה, ממש קצר. עשינו את ההשוואות לאנדי ריד, אני משווה דווקא לספגנולו, יכול להיות. יכול להיות שספגנולו פה זה השוואה. יש לך אנשים שמתאמים מעולים, אבל הסקילסט שנדרש למתאם מעולה ולמאמן ראשי שיודע לקחת אליפות, הוא מאוד שונה. תראה את ספגנולו, הוא היה מאמן ראשי כושל, והוא מתאם הגנה מבחינת הרקורד שלו, יכול להיות הכי טוב בהיסטוריה. לא היה מתאם התקפה או הגנה שלקח 4 סופרבולים, בסופרבול הזה זה היה הכי בולט, בסופרבול מול הפטריוט של ה-18-0, זה גם היה מאוד בולט, וזהו. בוא נדבר באמת על מה שצריך לקרות בשנה הקרובה, בוא נעשה משחק קצר של, בוא נקרא לזה לשמור, לחתוך או להיפרד ולתייג, נעבור רגע על הפרי אג'נטס הבולטים של הבילס, ונראה מה צריך, מה כדאי לעשות איתם לדעתך אבי. נתחיל בשם הראשון, אני עושה את זה מתוך ספוטרק, שאפשר להסתכל שם על כל החוזים וכל הסטטוס של ה-Unrestricted Free Agents, נרד מזה שמקבל הכי הרבה כסף, לאט לאט למטה, אני לא אעבור על כל השמות, אלא אלה שמעניינים אותי. בראש הרשימה, מייקה הייד, ומייקה הייד זה סיפור, כי זה לא רק מייקה הייד, זה גם ג'ורדן פויר, יש פה שני אול פרוז, אחד בעונה האחרונה בחוזה, Undestricted Free Agent, השני בוויידיר בחוזה שלו, מה לדעתך צריך לעשות שם? להיפרד משניהם, לשמור אחד להיפרד מהשני, תגיד לי מה המתכון שלך פה.
אז מייקה הייד כנראה לא יחזור לבילס, אני בספק בכלל אם מייקה הייד ימשיך לשחק, אני מניח שהוא יפרוש, סך הכל הוא חזר השנה אחרי פציעת צוואר קשה שהשביטה אותו מכל החצי השני של העונה הקודמת, וגם העונה היה ככה אין אין אאוט עם קצת פציעות, וראו כבר את הגיל תופס אותו, אז קשה לי לראות את הבילס מחזירים אותו עם כל האהבה והרגש. פויר הוא שאלה קצת יותר קשה, כי הבילס מצאו לפויר שימוש מאוד מעניין, אחרי שמילאנו נפצע, הם בעצם כל פעם שהיה סר דאון וארוך, הם הורידו אותו להיות הקוורג' ליינבקר. והוא היה מצוין בזה, זה גם חיפה למהירות שקצת הולכת לאיבוד, כי כליינבקר אתה מחסה קצת פחות שטח מסייפטי. שאלה טובה, היא תלויה קצת בפרי אייג'נסי, הבילס היו מוכנים לאבד את פויר כבר בשנה שעברה, ו... אחרי שהוא יצא לפרי אייג'נסי ולא מצא את העסקה שהוא חיפש, הוא החליט לקחת עוד קצת הומטאון דיסקאונט ולחתום בבילס, אבל כמו שאמרת עם וויידיר, זה 50-50 לגביו, ואני מניח שהם יסתכלו בפרי אייג'נסי, אם יהיה פה איזה מישהו במחיר טוב שהם יכולים להחתים לטווח ארוך ויותר צעיר. צריכים לזכור שהייד ופויר היו ההחתמות הראשונות של בין ומקדרמוד לפני 7 שנים, ובעצם הבקבון שהחזיק את ההגנה הטובה הזאת, הייד לא יחזור, פויר 50-50.
אתה ברנדון בין, מה אתה עושה? חותכת נפרד מהייד ומה אתה עושה עם פויר?
אני מניח שעוד פעם, צריכים, כמו שאמרתי, צריכים לראות את הפרי אייג'נסי וגם את הדראפט. אני אישית משאיר אותו ומתמקד בדראפט יותר בריסיברים ובצרכים האחרים, אבל אין ספק שהסייפטי של הבילס הולכים לראות אחרת לגמרי בשנה הבאה.
כי גם טיילור רפ מסיים חוזר.
טיילור רפ הוא גם פרי אייג'נט, אז בסוף יהיו צריכים להיות שם חבר'ה חדשים, לכן אולי כדאי להשאיר את פויר שיהיה לפחות אחד ותיק שמכיר את השיטה.
יפה, יאללה, נעבור לקו הגנה, יש לכם שם את דייקוואן ג'ונס, את ליאונרד פלויד, שהייתה לו עונה טובה, וג'ורדן פיליפס. מה אתה עושה עם השלישייה?
אפשר להוסיף עוד כמה, זה באמת רגע הפוזיציה שנשארת הכי ערומה כרגע. דייקוואן ג'ונס.
יש את אי-ג'יי פנסה, שאני, לי הוא זינק מהמסך כל פעם שראיתי.
הוא בהחלט עשה פה עונת קפיצה בשנת
חוזר. לדעתי, השחקן הכי אנדררייטד של הבילס, בטח בהגנה, זה אי-ג'יי פנסה.
אין ספק שהדיפנסיב ליין הוא המקום עם הכי הרבה חורים, יש סך כל ארבעה אנשים חתומים לאורך כל הליין. דייקוואן ג'ונס הוא הפרי אייג'נט, הריסטריקטד פרי אייג'נט, אנדריסטריקטד שהבילס הכי ירצו להשאיר. ההבדל של ההגנה בין תחילת העונה כשהוא היה, האמצע אחרי שהוא נפצע בלונדון לעשרה שבועות, ואיך שההגנה התייצבה ברגע שהוא חזר ליד דד אוליבר, הוא זועק שהוא שחקן מאוד מאוד חשוב, הוא מייצב את כל הקו, ואין ספק שהבילס ינסו להחתים אותו שוב, ומקווים שהפציעות שלו ככה ימנעו ממנו לקבל איזה חוזה גדול בחוץ. דד אוליבר מאוד מאוד פורח לידו.
כן.
את הפנסה כנראה הבילס יאבדו שוב, בגלל שהוא עשה מספיק, יש לו מספיק על הטייפ כדי לקבל כנראה חוזה שהבילס לא יוכלו להשוות, וזה כן. מאוד מצער, כי הוא בהחלט התפתח ועשה המון מהלכים, לא רק סאקים אלא אינטרספשנים, בטד בולס, הרבה כן. דברים. כן. פלויד שוב שיחק מספיק טוב בתחילת העונה, to price himself out כנראה, בשביל הבילס, וזה משאיר באמת הרבה מאוד סימני שאלה, כי יש רק שני דיפנסיב אנדס חתומים, אחד מהם הוא רוסו שהוא מצוין, כן. השני זה וון מילר, שוון מילר זה סיפור ענק,
זה, כן,
הוא
ממש.
היה בא, גם, הוא חזר מוקדם מדי, הוא לא התאושש באמת עד השבועות האחרונים, הוא לא צריך בכלל להיות על המגרש, הגיע למצב שהבילס אפילו עשו לו סקרץ' באחד המשחקים, גמר עונה בלי סאקים, עם חוזה מובטח של 20 מיליון דולר, אז בעיה מאוד קשה, ויש כן. לו גם סיפור שלו שהוא הסתבך עם מקרה של אלימות במשפחה בביי וויק, ומחכים שם כן. לראות מה יהיה האם יוגש נגדו כתב אישום, והאם הקומישנר יעשה משהו, אז יש פה הרבה שאלה, אבל חוץ מדקואן ג'ונס קשה לראות איך הבילס מצליחים להחזיר מישהו מהטופ אנד שם, לא את פלויד, לא את הפנסה, היו מאוד שמחים, אבל הקאפ חונק אותם השנה.
יפה.
אז רגע, אז כמה באמת נכנס פה, ותראו, אני שוב אומר, הידיעות שלי בזה, צר לי לומר כמה אני נו בסיפור הזה, אבל כמה הופך הדראפט להיות באמת כל כך משמעותי לקבוצה שצריכה לשמור על, גם על, על הסיפור של הקאב, וגם להתמודד עם פרי אג'נסי, וכמה זה מסובך בכלל לנהל קבוצת NFL. אז איך הדראפט עכשיו עבורכם הופך להיות כל כך משמעותי בעצם?
תראה, אז יש פה משהו שהבילס לא אוהבים לעשות, שבשנה הבאה לא תהיה להם ברירה. הבילס אוהבים להכניס את הרוקי שלהם לעניינים לאט לאט, ולבחור אותם, ולא לבנות עליהם כסטארטרים מיד, ובשנה הבאה פשוט בהגנה לא תהיה להם ברירה, והם יהיו חייבים להתחיל שניים, שלושה רוקיז ב-11. כמו שדיברת קודם על הפציעות, אז איך שהחוזים הסתדרו לביץ, בהתקפה סך הכל, כמעט כל הסגל נשאר, היחידי מהפותחים שלא יחזור זה גייב דייביס, אז יחליפו את גייב דייביס בריסיבר אחר שהם יבחרו גבוה בדראפט, כנראה שרוב שאר הבחירות ילכו להגנה כדי למלא את הסגל, כי אין מספיק שחקנים, ויהיו חייבים לסמוך עליהם מההתחלה. זה חוזר לגישה הפילוסופית, שאוהדי הבילס אומרים, יאללה, לכו אול אין על ההתקפה, תביאו מבחינתנו שני ריסיברים בסיבובים אחד ושתיים או שלוש, תבנו סביב ג'וש עם כל הנשקים שיש לו, קבוצה שתעשה 30 נקודות, ויאללה, מקדרמונט, תצדיק את עצמך כמתאם הגנה גדול, וגם עם כמה פיסז יותר צעירים, תבנה הגנה סבירה, ואם אתה עושה 30 כל משחק, אז אתה לא צריך אפילו הגנה של 15-17 נקודות להריב בשביל לנצח, זה לא שונה ממה שהצ'יפס עשו בשנתיים האחרונות, בחרו הרבה מאוד שחקני הגנה ומקדפי ואחרים, ונתנו להם לשחק ולהתפתח, לא תהיה לבילס ברירה, הם יהיו חייבים להתבסס על רוקיז, ולחזור גם למה שהם עשו בתחילת העידן של בין ומקדרמונד, לפרי אייג'נס לא ספלשי כמו וון מילר ב-20 מיליון, אלא למצוא את השחקנים שבאים לך על איזה פרובי דיל של שנה, כן. או שנתיים, בחוזים הרבה הרבה יותר צנועים, ויקומו ויפלו אם יצליחו או לא.
כן, בוא נדבר רגע על הקורנרים, כי יש דיין ג'קסון, הוא גם כן, מה שנקרא UFA, והייתה לו שנה טובה, טובה מאוד אפילו. תוסיף לזה את הסיפור של טרי דייביס ווייט, פציעה קשה מאוד, שנייה בקריירה, הוא אמנם בשיא הכושר שלו אול פרו, אבל יש פה גם כן סיפור, דיין ג'קסון מסיים חוזה, טרי דייביס ווייט גם כן מתנדנד, רסול דאגלס הביא אותו באמצע העונה עם סגירת החלון העברות. איך אתה רואה את העמדה של הקורנר מתגבשת?
אז ככה, רסול דאגלס היה הצלחה מסחררת, ובאמת, החתמת מיד-סיזן הכי טובה שהבילס עשו אי פעם.
אחת הטובות בליגה לדעתי, רסול הוא שחקן של האיגלס כידוע, ו... זה עוד אחד מהשחקנים האלה, כמו פויר דרך אגב, שהאיגלס לא היה להם סבלנות, הגיע למסגרת יותר טובה בפקרס, פרח שם, גם בבילס הוא הצליח, אז כן, הוא שחקן מאוד מוכשר.
רסול דאגלס יקבל כנראה קונטרק אקסטנשן כחלק גם מהתהליך להגיע, להוריד את הקאפ, כן. ושני הפותחים יהיו רסול דאגלס וקריסטיאן בנפורד, שהוא הפתעה גדולה של הבילס, השחקן שנבחר לפני שנתיים סיבוב שישי, יחד עם קאיר אילם שנבחר סיבוב ראשון, קאיר אילם עד עכשיו הוא בסט מוחלט, ולא הצליח למצוא את הדרך להיות אקטיב, אלא אם יש פציעות, ודווקא בנפורד הקדים אותו, והוא קורנר סולידי, אולי לא כוכב, אבל קורנר סולידי, הם יהיו שני הפותחים. טרי ווייט הוא שאלה מאוד גדולה, ומאוד רגשית בבאפלו, אולי השחקן שיותר מהכל מסמן את החיבור לאוהדים, למאפיה, ויחד עם פויר ואייד, הם היו באמת העמוד השדרה של ההגנה, ברמה הקרה כנראה שצריכים לחתוך אותו, יש פה 10 מיליון קאפ סייבינג אם חותכים אותו, ואחרי שגם ברך הלכה וגם אכילס הלך, קשה להאמין שיכול לחזור להיות אול פרו, הוא בטח לא יהיה מוכן גם לתחילת השנה, הוא נפצע באוקטובר, זה פציעה של שנה, ולוקח עוד זמן עד שחוזרים, האם הרגע שיגבר על ההיגיון הקר וישאירו אותו כדי להיות מחליף, יכול להיות, יש גם דיבורים על אולי להעביר אותו לסייפטי, מה שנקרא בערוב הקריירה שלו, אבל בטח אפשר לבנות עליו בהתחלה. אז כן. יש שני פותחים, קהיר אילה מקבל הזדמנות חדשה עם מאמן קורנרבקים חדש שיש שם, לנסות להחיות הקריירה שלו ולהראות שהוא לא בסט מוחלט, ודיין ג'קסון כנראה יקבל חוזה יותר טוב בחוץ, והבילס יצטרכו ללכת עוד פעם, או עם רוקי, או
להחתים. שוחר בסלוט, כן.
כן, בסלוט לבילס יש את טרון ג'ונסון, שהוא כנראה אחד מהשלושה סלוטים הכי טובים בליגה, הוא כן. יקבל גם כן קונטרק אקסטנשן, כי הוא נכנס לשנת חוזה, כן. והבילס מתים עליו, אז יש להם את הפותחים שלהם, אין ספק שיש פה צרכים למלא במחליפים, ולצערנו ראינו השנה כמה המחליפים נהיים רלוונטיים, ברגע שהפותחים נעלמים לך.
כן, זה בדרך כלל קורה ברמה כזו או אחרת ב-NFL. טוב, בואו נשחק רגע עוד פעם GM, לא בפרי אייג'נסי, לבל הבא של זה, בדראפט. איזה תפקיד אתה היית לוקח, לא יודע אם יש לך שחקן ספציפי שתופס לך את העין, איזה תפקיד אתה לוקח בסיבוב הראשון בדראפט, לאור כל האתגרים שדיברנו עליהם?
אין ספק שאני אחד מאלו שמה שנקרא בבאפלו נמצאים על ה-wide receiver train, אנחנו רוצים receiver ו-receiver שישלים את דיקס בשנה הבאה ויתחיל לבנות את עצמו כאחד העתידי, זה דראפט עמוק מאוד של receiverים, אז... הציפייה היא לקחת מישהו עם הבחירה ה-28, בינו גם בדרך כלל מאוד אגרסיבי, ועושה הרבה פעמים טרייד-אפ של כמה מקומות כדי לקחת מישהו, זה יהיה מאוד מאוד מפתיע אם הבילס לא ייקחו רסיבר בסיבוב הראשון, אבל צריכים לזכור שאתה ב-28, אתה די תלוי במה קורה לפניך, אז אתה יכול לבוא עם כל התוכניות, אבל גם שנה שעברה הם תכננו לבחור רסיבר, ואז כל הרסיברים רצו בבחירות 20, 21, 22, 23, נשארו בלי רסיבר לבחור, אז לקחו את דלטון קינקייד, שהוא אחלה אחלה בחירה, אני מניח שהשנה התוכנית היא עוד פעם לבחור ריסיבר בבחירה הראשונה, אבל אם הבורד ייפול אחרת, אז יכול להיות שיעשו שם משהו אחר ויבחרו לאחד החורים בהגנה, ואת הריסיבר יבחרו בסיבוב השני, אבל אין ספק שחייבים ריסיבר, גייב דייביס לא יוחתם מחדש, שוב, הוא מספיק טוב כדי לקבל חוזה יקר מדי, אבל אם אתה שואל אותי, גם אם היה מוכן לחזור ב-8-9 מיליון, הבילס צריכים רענון שם, הוא היה יותר מדי אינקונסיסטנט.
ולתת לשקיר אולי לתפקיד יותר מוגדל.
כן, תראה, שקיר הוא הפתעה נהדרת בחצי השני של העונה, הוא היה מדהים, באמת, גם מבחינת אחוזי תפיסה היה יוצא מהכלל, אבל שקיר הוא סלוט, הוא לא יכול להחליף באמת את דייביס, הוא לא יכול לשחק לא איקס ולא זד, אז... הבילס מסודרים עם שקיר בתור הסלוט שלהם, יש להם את דיקס בחוץ, והם צריכים עוד אחד שהוא גם מהיר, גם גדול, שיכול להוסיף את המימד עומק הזה להתקפה, כן. ההגנה תצטרך לעבוד יותר קשה קצת.
Deep threat מה שנקרא, deep threat.
אז יש שמות שמעניינים אותך, מכל מה שראית ברשימות של הריסיברים שמגיעים מהקולג'ים?
במוקים.
תראה, אחד מהיתרונות של להיות קבוצה די טובה, זה שאתה די מפסיק להסתכל באובססיביות על הדראפט, אנחנו מתחילים לקרוא ככה בשבועות האחרונים, על טרוי פרנקלין ואחרים, אתה יודע, אין מה לדבר על מרווין הריסון ג'וניור וכל האלה
שיבחרו. ונייברס, זה לא יקרה.
זה לא יקרה אלה שיבחרו בטופ 10, אלא מתחילים להסתכל על החמישי, שישי, שביעי, שזה אלו שהבילס יגיעו. יש פה דראפט מאוד עמוק, לפי כל המומחים אומרים שגם השישי והשביעי בשנים אחרות הם היו נבחרים הרבה יותר למעלה, אבל אני אגיד משהו שאני תמיד מזכיר לעצמי ולחברים שלי לפני דראפט, על כל המומחי דראפט האלו, סם דרנולד נבחר לפני ג'וש אלן, ולפני
למארי.
בריידי ופרדי. לא, אבל אפילו כשאתה מסתכל בתוך שנה, בתוך עמדה, יכולת לדעת בסוף מי יהיה שחקן על, ומי יהיה מחליף, ומי יהיה בכלל בסט, היא מאוד מוגבלת. תמיד יש פה אימור, בטח עוד פעם, כשאתה בוחר 20 ומשהו, זה לא השחקני טופ 5 פיק.
זה לא השמות המוצצים, לפחות לא לפני הדראפט.
כן, אבל יש מספיק שחקנים טובים כדי להביא שם ריסיבר אחד, ואפילו צריכים שניים, כי גם טרנט שרפילד סביר להניח שלא יחזור, ולכן הציפייה של הבילס, של האוהדים, זה שיביאו שני ריסיברים, אחד גבוה בדראפט, השני יכול להיות גם בדראפט, או בפרי אג'נסי אם ימצאו איזה מישהו במחיר טוב, אבל ריסיבר זה צורך...
אז זהו, אז, אז, אז בוא נעזוב רגע שמות בצד, כי באמת כל העניין של הקאפ הוא לא פשוט, ג'וש אלן, הקאפ שלו מזנק מ-18 ל-47 מיליון, כנראה יש שם איזשהו ריסטרקצ'ר, גם
דיגז... יעשו ריסטרקצ'ר ויחתכו חצי, אין פה בעיה.
כן, יחתכו פה חצי, הם יכולים לחסוך שם 20 ומשהו, לדיגז יעשו ריסטרקצ'ר שוב...
לא, לדיגז לא יעשו, כי לא רוצים לדחוף את זה עוד... בסוף לריסטרקצ'ר האלו יש מחיר, ודיגז הוא כבר אחרי הריסטרקצ'ר, אז...
אז הם
באובר של 50, הם באובר של 50, 25 ג'וש יפתור עם הריסטרקצ'ר שלו, אחר כך יהיו כמה אקסטנשנים, הזכרתי את רסול דאגלס, את טיירון ג'ונסון, דיון דוקינס, מיץ' מורס, זה שחקנים שהבילס רוצים, רוצים אותם בטח ליותר מהשנה הקרובה, ולכן הם כנראה כולם יקבלו קונטרקט אקסטנשן ויעזרו, בזה, ואז מגיעים באמת קצת לחיתוכים, אם מורידים את וייט, מורידים את פויר, אז אתה יודע, זה עוד 15 מיליון שיכולים כבר לשים אותם במקום, יש כמה סטטים שיקשו אליהם לקבל פייקאט,
אז לא יהיו שמות נוצצים בפרי אייג'נסי, אז בוא נגיד טופ 3 עמדות בדראפט, אז רסיבר כבר אמרת, מה אתה מוסיף שם, דיפנסיב אנד?
זה יהיה דיפנסיב אנד וזה יהיה סייפטי, זה השלוש עמדות שהבילס חייבים פותחים, הם יהיו חייבים פותחים, וכמו שאמרת, מאחר וכנראה הם לא יוכלו לבוא מהפרי אג'נסי, אז כנראה שהסיבובים 1, 2, 3, השלושה חבר'ה האלה יצטרכו להיות פותחים. הסדר כבר יפול לפי הלוח.
לפי הלוח, כן, לפי הלוח.
וכנראה, עוד פעם, מאחר ולבילס אין הרבה חורים בהתקפה, זאת אומרת, חוץ מהשני ריסיברים, הדבר היחידי שחסר בהתקפה, זאת אומרת, שחקנים שלא חתומים, זה עוד רנינג בקס מחליפים. אחרי שלטביאס מרי לא יחזור, ישמחו כנראה להחזיר את טי ג'ונסון שהיה אחלה בחצי השני של העונה, אבל בוא, ריסיבר, רנינג בק מחליף זה לא משהו שמשקיעים עליו בדראפט או מתייחסים אליו, יש מה שנקרא...
כבר לרנינג בק פותחים לא משקיעים.
כן, לא משנה.
ולכן חוץ משני ריסיברים, כנראה שכל שאר הבחירות ולבילס יש 10 בחירות השנה, הרבה בחירות בסיבובים 6 ו-7, אבל הם כולם ילכו לכיוון ההגנה, להשלים את ה-defensive line, ו-safeties, ו-cornerback מחליף, ועם תקווה שחלק מהם יפגעו.
כן, הם כנראה עשו ממש סטייקינג על העמדות האלה, וקבעו שמישהו הם יפגעו, כמו שאמרת, באחד מהם, שאחד מהם יוכל ככה לפתוח מ-day one.
ליינבקרים לא חסר, זאת אומרת, יש שלושה ליינבקרים סולידים בהתחלה, אחרי שמילאנו יחזור, וקורנרבקים פותחים יש, אז צריכים סייפטי, צריכים קורנרבקים מחליפים, וצריכים המון שחקנים על הליין, כי ממש כמעט כולם שם
אנסטריטד. תן לי שם של שחקן אחד, רגע, לפני יוסי נדע שלך, אני רוצה רק שאלה אחת שאני מאוד אוהב, באמת העליתי על זה פעם פוסט בפייסבוק, תן לי שם של שחקן אחד בבילס, שבוא נגיד, הציבור הרחב לא כך מכיר, לדעתך זה הבן אדם שהוא ה-underrated של הקבוצה, ותספר עליו קצת.
אז אני חושב, בוא נבחר אחד בהגנה, אחד בהתקפה, אז אני חושב שבהגנה טרל ברנארד היה מדהים השנה, זאת אומרת, הבילס נכנסו לשנה עם שאלה מאוד גדולה, מי יהיה הליינבקר ליד מילאנו, אחרי שטרל אדמונדס עבר בחוזה... פרי אג'נסי לשיקגו, ובאמת, גם לאורך הקמפ, לא נראה שיש שם מישהו, וממש עלו בחששות כבדים, איך העמדה הזאת תיראה, אבל ברנארד היה פשוט מדהים, עונה של 6.5 סאקים, 3 אינטרספשנים, עשה את כל הספלש פלייס שאדמונדס לא עשה לאורך השנים, ואם הוא ימשיך בקו הזה, אז הוא ומילאנו ביחד, זה באמת שני ליינבקרים מדהימים שאומרים שאתה באמת יכול להיות הגנה טובה גם עם הרבה חבר'ה צעירים. אז אני חושב שהוא בעיניי הכי לא מוכר ואנדררייטד. בהתקפה אני כנראה הייתי בוחר את שקיר, כי הוא עשה קפיצה מאוד יפה בחצי השני של השנה, זה גם שחקן עונה שנייה, נבחר סיבוב חמישי, ידיים מדהימות, תופס ממש כל דבר שהולך ברדיוס שלו, עשה המון טאצ'דונים גם עם הרבה יארדס אפטר דה קאץ', ובאמת ברגע במאני טיים של העונה, בפלי אוף, עשה טאצ'דונים ותפיסות
מדהימות. שני המשחקים, גם נגד הסטילרס, גם תפיסה אדירה נגד הצ'יפס, כן.
וגם המשחקים לפני, בעצם מהרגע שג'ו בריידי בא, הוא הפך בעצם לאופציה הכי אפקטיבית והכי
טובה. יותר מדיגס גם, הייתה לו לדעתי אותה כמות יארדים כמו דיגס עם חצי מהטרגטים, משהו כזה.
נכון, צריכים לזכור שזה פוזיציה קצת אחרת, למרות שזה שני ריסיברים, זה הסלוט, שזה תמיד הסייפטי בלנקט של הקיובי, אבל נראה שהוא בנה עם אלן ככה קשר טוב, והוא בהחלט היא פוטנציאל להפוך להיות כוכב גם בפנטזי ועם אלן שמאכיל אותך.
בסוף פנטזי זה הכי חשוב. זה
דבר הכי חשוב.
כן.
אז יש לי שני דברים לפני שאנחנו מתגעגעים לסיום, ותראה איך שמדברים על נושא שאתה אוהב, איך הזמן טס, אתה בכלל לא שם לב, אתה יודע, זה כאילו זה כל פעם מחדש שאנחנו רואים את זה. אבל אני כבר עכשיו אומר, אני רוצה את אבי שיתארח פה שוב בהמשך, לא יודע.
ברור, ברור.
נתפור לו פה איזה סיפור. אבל שנייה, שני דברים שאני רוצה. קודם כל, סיכויי סופרבול שנה הבאה להיות אלופה. אתה יודע מה הסיכויים שלכם, אבי? כרגע? איפה אתם עומדים?
תראה,
או שזה באמת מעניין, זה קוריוז, כן?
גם כרגע הבילס עומדים בטח סביב המקום ה-5-6 בווגאס לקראת שנה הבאה, וכמו שאמרתי, כל עוד ג'וש אלן שם, וההתקפה סביבו די יציבה, אני חושב שזו בחירה נכונה. עם כל השמות שהזכרנו מסביב, גם למר לא עשה כלום עדיין בפלי אוף.
באסט, צ'וקר.
עם כל הכבוד לטואה ומיאמי, הבילס פעמיים השנה הראו להם עדיין מי האח הגדול בדיוויז'ן. הפטריוטס רחוקים מאוד עדיין, גם אם יש להם בחירה גבוהה, קשה לראות אותם מדביקים.
גם הג'ט רחוקים
מאוד. גם הג'ט אני לא באמת מודאג, עם אירון רוג'רס. הרבה רעש, יכול להיות שהוא יחזור ויש להם הגנה טובה, אבל בוא, אני חושב שהבילס עדיין, אני עדיין רואה את הבילס כפייבוריטים בשנה הבאה לקחת את הבית, וכמו שאמרנו בהתחלה,
לא, הבית זה ברור,
אחר כך זה כבר איך שזה מסתדר.
אז היחס כרגע על הבילס זה 12-1, 4-5 יחד עם הליונס, גם הליונס הם 12-1, לפניהם יש את הניינרס, הצ'יפס ובולטימור, ואני יכול להגיד לך דבר אחד על הג'אטס, שהג'אטס תמיד מביאים את כל ההזבינס האלה, זה היה בזמנו, הם הביאו את פאב לזונה, זה היה בכלל שלא ברור מה היה שם, קריס ג'ונסון, לדניאן טומלינסון אני חושב אפילו סיים קריירה.
כן, כן, כן.
זה פשוט קבוצה כל כך כושלת שמביאים לך את השמות האלה.
הקבוצה שבה כוכבים הולכים למות.
ממש ככה, ממש ככה. והדבר השני שרציתי, תסביר פה למי שאיננו יודע, ובאמת, מה זה הבילס מאפיה? מה זה הדבר הזה, השם של האולטרס האלה של הבילס? מאיפה זה מגיע?
זה לא האולטרס, אני חושב שזה אולי ההבדל הכי גדול. הבילס מאפיה זה בעצם איזה ניקנאים שקיבל מועדון האוהדים נקרא לזה, של בפלו לפני כמה שנים, אחרי משחק מפורסם מול פיטסבורג בערכה, שסטיבי ג'ונסון הפיל תפיסה בטוחה וצייץ משהו, וזה התחיל סדרת ציוצים שממנו נולד הבילס מאפיה. אני חושב שמה שמיוחד, זה מאוד מאפיין את בפלו כעיר, זה מעבר לטרפת של האוהדים האלה, שכמו שהזכרת, לקפוץ על שולחנות, ולהשפריץ על עצמם קטשופ ומיונז.
וללכת לאצטדיון עם ערומים בשלג, לפנות שלג ערומים.
ודברים כאלה, אבל מה שבאמת מאפיין את הבילס מאפיה, זה דווקא הנושא של התרומות, והעובדה שכל פעם שקורה משהו, זה יכול להיות לשחקן או לזה, המאפיה ישר מתחילה לתרום, עושה ישר לפי המספר חולצה ותורמת במספרים מדהימים, ואולי לא כולם יודעים, אבל נגיד בשנה השנייה של ג'וש אלן, סבתא שלו נפטרה, ואז המאפיה עשו כזה מבצע תרומות לבית חולים של הילדים בבפלו, עם תרומות של $17, ואספו איזה $2 מיליון, וקראו את האגף על שמה, וזה חלק מהסיפור שהדביק את ג'וש לעיר. זה לא רק מול שחקנים של הבילס, גם שחקנים של קבוצות אחרות, אם קורה להם משהו רע, או מי שמדבר נגד הבילס, אז דווקא בהפוך על הפוך, המאפיה תורמת לאיזה צ'אריטי.
על שם המלעיז. תראה, אני חושב באמת שבאפלו וגרין ביי זה באמת שתי קבוצות שהן מאוד מאוד דומות במנטליות שלהם, של עיר קטנה, שהאוהדים והקבוצה זה באמת יחסי אהבה לאורך כל הדרך, והדבר היחיד שבאמת, אתה יודע, שמצער פה שהפקרס היסטורית מצליחים והבילס היסטורית פחות מצליחים, אבל זה באמת מאוד מאוד דומה, וזה משהו שאני חושב שיש בו קסם מסוים בסיפור הזה של קבוצות כאלה, ושזה לא הקאובויז המגילים האלה, או אתה יודע, כל הקבוצות האלה עם הכסף הגדול, וזה הנוצא שזה כבר, זה רק כסף וזה רק מסחרי, ובבאפלו זה באמת מיוחד. אז תראה, בוא, לפני שאנחנו נפרדים, קודם כל תגיד לי, באמת, הבא שלי שכחתי לתמונה של הזה, ואני, אבי רייכל קשור לי, דן רייכל באיזשהי צור, ואני בטוח שואלים אותך כל הזמן.
כל הזמן, לא, לא, אין
קשר משפחתי, בסדר. מה אתה מאחל לעצמך בשנה הבאה עבור אוהד בילס? אתה יודע, לשחות בסופר זו זה ברור, אבל כאילו, תן לנו איזה...
אין לנו מה לאחל שהוא שונה מזה, כי להגיע לפלייאוף, זה הציפייה המינימלית, זאת אומרת, זה הסטנדרט שהתרגלנו אליו בחמש שנים האחרונות, והציפייה לשנה הבאה. ברנדון בין הוא די קוסם של הקאפ, ואיך שהוא תמיד במצבים המאתגרים האלה, הוא תמיד מצליח בסוף להרים סגל מדהים, למרות נקודת פתיחה שלפעמים היא קצת מאתגרת. הציפייה היא ללא ספק, קודם כל, כקו מינימום לעוד עונה שזוכים ב-AFC East, מגיעים לפלייאוף, ובתקווה שפעם אחת זה יתחבר לג'וש אלן בשלושה, ולא הוא זה שאשם, אלא לאחרים מסביבו, לשלושה משחקים האלו. אז אמרת, ואתה צודק, מאוד קשה ליהנות מהעונה הרגילה, כשאתה יודע שכל מה שחשוב זה בעצם הפלייאוף, אבל צריך לפעמים, אני גם מזכיר לעצמי לפעמים, שכן צריך ליהנות מזה, זאת אומרת, זה לא טריוויאלי שאתה רואה קבוצה, שהולכת כל שנה, 11, 12, 13 ניצחונות, זה... היה לנו המון שנים שהיינו מסתכלים על הסקדול ומחפשים איך נגרה 9 ואולי ניכנס לווילד קארד, ויש לי הרבה חברים אוהדי ג'אטס שנמצאים שם היום, אז צריכים לזכור ליהנות גם מהרגילר סיזן, למרות שהוא בסוף לא נותן שום דבר חוץ מכרטיס לנשק.
כן, שמרו זה קשה. זה קשה, יש פה כרגע מה שנקרא אפקט מהאום, שזה מאוד דומה לאפקט בריידי, יש לך כל כך הרבה שחקנים וקווטרבקים מוכשרים, שעלולים לסיים את הקהירה שלהם בלי טבעת בגלל הדבר הזה.
נכון, צריכים לזכור, אבל גם בריידי היה לו הפסקה של 10 שנים, בין השלישית
לרביעית. נכון, נכון, נכון.
בוא נקווה שגם מהאום זה...
כן, אבל אתה יודע מה קרה, אבל אתה יודע מה קרה בהפסקה של 10 שנים, שלא קורה בצ'יפס, הם איבדו את שני המטעמים שלהם. ואז היה להם הפסקה של 10 שנים. בצ'יפס איכשהו, הדברים הסתדרו להם, שספגנולו כבר אחרי האפיזודה שלו של מאמן ראשי, ויש להם את אנדי ריד שהוא נשאר שם רוגן, שזה לא משנה מי האוסי אחריו, בסוף הוא הפליי קולר, והוא כנראה פליי קולר מספר אחד בכל הזמנים, זה הסוד שלהם, שהוא צריך להדאיג כל קבוצה אחרת ב-FC, אבל אתה יודע, נחיה ונראה מה יהיה.
בדיוק.
תראה, אז קודם כל הסופרבול שנה הבאה בניו אורלינס, בדקת את התאריכים כבר אבי, פינית את היומן?
הוא תמיד מסומן, ואנחנו באמת תמיד בקוננות של דקה קריאה לעלות על המטוס.
כמה משחקים תראה שנה הבאה באורצ'רד פארק?
אני מניח שאחד, אורצ'רד פארק זה השנתיים האחרונות שלו, הבילס במגרש חניה בונים את האצטדיון החדש שלהם, יש עוד שנתיים שם, אני מניח ש... נלך להיפרד ממנו בשנתיים הקרובות.
ואתה בעצם קונה כרטיס בספסרות, אני מניח, בסקנדרי מרקט, כי הרי אתה לא מחזיק סיזן...
אכן, אבל אחד היתרונות, כמו שאמרת, של להיות הבילס ולא הקבוצות הגדולות האלה, שכרטיס של באפלו, $200-$300 למקום סביר פלוס, זה לא המחירים של הערים הגדולות.
יפה, יפה. אוקיי, בסדר, אז אנחנו בעצם, באמת, אבי, נשמח לראות אותך בהמשך, בוודאי בשנה הבאה כשהבילס יתגלגלו להם.
בכיף.
אני כבר רשמית, יש לי כובע של הבילס, יש לי חולצה של הבילס מאפיה, זרקתי, היה לי אגב, כמעט קניתי, אבל אמרתי, די, נמאס, אני לא משלם $230 על ג'רזי של NFL, כל הג'רזים אגב של ה-NFL שהיו לי, של סטיביאן, של פאב, של מני, הכל תרמתי, הכל נתתי מתנה, אמרתי, גמרנו, אני לא קונה יותר מרץ', כל הבגדים של הג'אט שרפתי ופיזרתי, ואני יוצא לדרך חדשה, אז בהחלט, אבי, אני בהחלט מאחל לנו שיהיה לנו אוף סיזן נהדרת של הקבוצה תחתית, מי שצריך, אין לי מושג מה שמות שאמרתי, אבל בסדר, אני זורם על זה. אני רואה את המשחקים, אני אומר את המשחקים,
בסדר, אנחנו לא שופטים,
רואה שבע שעות של רד זון, וזה נראה לי יותר מכל בן אדם אחר שאני אישית מכיר, פרשתי מהזה. אורן, מילות סיכום על הבילס, איך אתה רואה אותם שנה הבאה, לפני שניפרד?
תשמע, אני לא... קשה לסכם ולעשות הערכות בשלב הזה של האוף סיזן, כי באמת כל כך הרבה דברים עוד צריכים לקרות, אבל אני מסכים עם אבי, כל עוד יש לך את ג'וש אלן, שהוא פליימקר
טוב שלוש בליגה. זה החלון.
כן, ושוב, מה זה חלון? אתה יודע, החלון האידיאלי זה ג'וש אלן חוזר רוקי, זה כבר לא יהיה, כן? אבל כשיש לך ג'וש אלן כזה, עם מאמנים טובים סביבו, שאתה יכול לבנות קבוצה מסביב, גם בהתקפה, גם בהגנה, שחקנים עם קפיט נמוך, ויש לך דראפט אחד או שניים טובים, כמו שראו עם הצ'יפס עכשיו, הרי הם בנו את כל הקבוצה הזאת מסביב למהומס, מהומס עכשיו עם 37 מיליון קפיט, זה הכי גבוה אי פעם. איך הצליחו לעשות את זה? כי בנו אחלה הגנה עם כל מיני מקדפים וכאלה שמצאו בדראפט. אז אתה יודע, החלון הקלאסי נסגר, אבל אם יש לך מאמנים טובים, ואני חושב שלבילס יש מאמנים טובים, לא יודע אם, לא ברמה של הצ'יפס, אבל יש להם מאמנים טובים, ויש להם את ברנדון בין, הם יוכלו למצוא את החתיכות מסביב שהן יחסית זולות, כדי לעשות שם את הסגל המשלים כמו שצריך. אבל בסוף זה ג'וש אלן, מתחיל אם נגמר בג'וש אלן, וכל עוד יש לך ג'וש אלן, והוא משחק נקי ולא מאבד כדורים, אז הסיכוי שלהם הוא טוב מאוד ללכת רחוק. אבל הקטע ב-FC שבאמת יש הרבה תחרות, שזה רק הולך.
צפות, אבל גו בילס. גו בילס, ואני חושב שכן עדיין צריך מאמן יותר טוב ממקדרמוט, זה הדעה שלי, וכשיגיע מאמן כזה, מישהו בסדר גודל של באמת ג'ים הרבו כזה, שבאמת לא מבין למה הוא לא הלך לבאפלו, אבל בסדר, אמרנו שהוא אוהב את קליפורניה, זה הסיבור. אורן, בוא תקדם את הבלוג ובוא ניפרד.
כן, אבי הגיע לנו דרך הבלוג שלי, עשיתי מעין פוסט כזה של 32 שאלות בעורות על 32 קבוצות, אני מפרסם פוסטים גם בטוויטר שלי, אורן גרינמן, גם בקבוצה בפייסבוק, גם בטלגרם, מוזמנים לקרוא, מוזמנים ליצור קשר, אם אתם רוצים להתארח באחד הפרקים הבאים, כבר עצו איתנו קשר מלא מעט קבוצות, האמת איכשהו כולם עצו איתנו מה-AFC, אז תכתבו לי לאורן גרינמן את gmail.com, זה O-R-A-N-G-R-E-N-M-A-N, אתם יכולים גם לכתוב לנו בתגובות בספוטיפיי, את המייל שלכם ואני אצור אתכם קשר, ויאללה, נערך אתכם כמו אבי, היה ממש כיף, ובואו נעשה עוד כיף בעוד פרקים והשבועות הבאים.
אבי, תודה רבה רבה, ממש התארחת.
המון תודה, היה כיף.
תודה לכם, בכיף.
יאללה, ועד הפעם הבאה, ביי לכולם.